שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במאמר עבודת אלוהים של הרב קוק המודפס בספר עקבי הצון בכרך עדר העיקר עמוד קוף מם ג' על כן, כן עמוד קוף מם ג' על כן אין לשער, כן אנחנו עסוקים כן ב ביחס בין המושגים הרוחניים המופשטים לבין החוויות מה שנקרא החוויות הדתיות. זאת אומרת אנחנו עובדים את השם או יודעים את השם בשני מוקדים. יש לנו מוקד אחד של דעת אלוהים שמשכנו בחלק השכלי שלנו, מסמנים את זה בתור המוח, ויש לנו מוקד אחר שהוא מעשי, רגשי, חווייתי, מסמנים אותו בלב, העבודה הדתית. ויש בדרך כלל איזשהו נתק, אפשר לומר איזשהו חיכוך בין שני המוקדים האלה. אפילו מבחינתה של הפילוסופיה היהודית, הרי למשל, מה אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא לפי הפילוסופיה היהודית? מה אפשר להגיד עליו? מה? שום דבר. אי אפשר להגיד עליו כלום, נכון? תארי השלילה, האטריבוטים השליליים של חכמנו בימי הביניים, הרמב״ם במורה נבוכים, אתה לא יכול להגיד על אלוהים שום דבר חיובי, אתה יכול רק להגיד מה הוא לא. זה מייבש קצת, לא? אפשר לדעת כלום. לעומת זה, העבודה הרגשית, דתית, חווייתית, היא מלאה בדמיונות, היא מלאה בהגדרות, בכל מיני מילות שבח. ואז יש איזשהו מרחק בין מה שההכרה השכלית אומרת לבין מה שההכרה הרגשית אומרת. או נגיד מוח בלב. יש פה איזשהו ניגון. פער. ויש לנו אגב מצווה כפולה, תפילין של יד, תפילין של ראש, כנראה זה מכוון באמת לניגוד הזה. והתלמוד אומר שמי שיערה ורח הלבב ואינו יוצא למלחמה זה מי שמפסיק בין תפילין של יד לתפילין של ראש. מה זה אומר? מי שיש אצלו קושי באחדות בין שני המוקדים. באמת יש קושי. אבל לפי מה שלמדנו ברב, אנחנו יודעים שעד רבה הפעולות החווייתיות רגשיות, מה שנקרא מצוות, ובכלל כל חלקי הדתיות, הם לבושים. אבל לפעמים הלבוש לא מתאים. כן? כמו שאדם לפעמים, למשל, לובש בגד, שהוא רחב עליו מדי, או צר מדי. ואז הגוף לא יכול לתפקד. צריך בגדים שתואמים את המידה שלך. בדיוק איך שאתה בנוי, שם הבגד צריך להיות בנוי. כך גם, אפשר לומר, העולם החווייתי דתי, הוא לא תמיד תואם את ההכרה השכלית, ולכן יש לפעמים ניגוד, ולכן ייתכן גם איזשהו דור, שמפני הפער הזה, יעזוב את קיום המצוות, מה שנקרא דור חילוני. זה יכול להיות, לאו דווקא מפני שהעולם הרוחני איננו מתוקן, לפעמים הוא דווקא מתוקן מדי ביחס ללבושים האלה, יש איזה ניגוד, ולכן יש עזיבה. אז מהו הפתרון? הפתרון הוא הוספת כישרון בהסברה הרוחנית, אפשר לומר. ככל שיעמיקו יותר ביסודות האמונה, ויעמיקו יותר ביסודותיהן של המצוות והנהגות הפרטיות, מתוך כך הפיוס בין הלבוש לבין התוך, בין השכל לבין הלב, הפיוס הזה ילך וייבנה. זה בעצם אפשר לומר סוגיה גדולה במשנתו של הרב קוק, והיא חוזרת על עצמה גם פה. כן, בבקשה.
את עבודת אלוקים שיש כאן, הרב הגדיר את זה כעבודה רגשית. אפשר
לפרש
את זה גם כעבודה מעשית, עבודת המצוות?
כן, אני רמזתי את זה, אמרתי רגשית ומעשית.
ברגש, אפשר להגיד שבניתי את הרגש בצורה לא טובה, אבל המצוות בעצמן הם בעצם
קושייה,
במה המעשים החומריים האלה.
לא, זה גם לגבי המעשים של המצוות עצמן. לפעמים יש איזה מנהג שבטעות, חומרה שאין דת חכמים נוחה ממנה, או גישה לא נכונה אל המעשה, ויש לפעמים לזה גם השלכות מעשיות. אני יכול להביא לך דוגמה פשוטה מאוד. יש הלכה שאין מזמנים על העם הארץ. אדם שהוא עם הארץ, לא מצרפים אותו לזימון. נכון? זה הלכה. שולחן ערוך, עם הארץ גמור, בזמן הזה מזמנים עליו. בניגוד לגמרא. וזאת למה? כבר בגמרא נידון הדבר, שלא יעשה במה לעצמו. כלומר, אתה דוחה אותו, הוא ירגיש דחוי, הוא יקים אלטרנטיבה. בסדר? יקים לו תנועה רפורמית משלו, תנועה קונסרבטיבית, לא יודע מה. הוא יקים משהו. לכן, אף על פי שההלכה הפורמלית אומרת שהוא לא מצטרף, ההלכה המעשית אומרת לצרף. עכשיו, מה השינוי? השינוי הוא שינוי במעשה. השינוי במעשה נובע מאיזושהי תפיסה תיאורטית שקודמת למעשה. כלומר, לפעמים גם המעשה עצמו מקולקל בגלל שהוא מנותק מן הסברות שביסודו. בסדר? מתוך כך אנחנו ממשיכים אל הכתוב, על כן, דיבור המתחיל, על כן. בעמוד קמ"ג. על כן, אין לשער כמה גדולה היא החובה עכשיו של גדולי תלמידי חכמים. וכל מי שיש לו כישרון ונטייה לדברים רוחניים נשגבים, לקבוע עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית. הרי בדרך כלל, מה את אומרת? תלמיד חכם גדול, במה יעסוק? בדיני ממונות, דיני אישות, בדיני בשר בחלב ותערובות, הלכות שבת וכדומה. בקצור, במילים אחרות, בהלכה. אומר הרב, במצב של ימינו, שבו יש נתק חריף, בנפש הדור, בין העולם הרגשי מעשי לבין העולם ההכרתי תיאורטי, אז אם כן, עיקר חובתם של תלמידי חכמים גדולים זה דווקא לעסוק במה שנקרא נשמת הדאורייתא, כלומר הצד הפנימי שעוסק בעמקי האמונה. אז אם כן, לקבוע עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, שהיא, אגב, מה שאנחנו מכנים היום בשם לימודי אמונה. יש לשים לב שלימודי אמונה במשך הדורות תמיד נחשבו ללימוד היותר גבוה, המיוחד לגדולי ישראל. ולכן מעטים עסקו בזה. לא בגלל שהם לא חשבו שזה חשוב, אלא אמרו שזה כל כך חשוב שרק יחידי סגולה יכולים לעסוק בזה. זה שבימינו כולם עוסקים בזה, זה בגלל שהעולם מתהפך. העולם היום זקוק למזון העליון הזה. זה מה שאומר כאן, העיון במרומי החוכמה האלוהית. שהיא כוללת האגדה בכללה. יש ספר מעניין של רמח"ל, רבנו משה חיים לוצאתו. יש ספר מעניין, קוראים לו מסילת ישרים, זה כולם מכירים. כלך פתרי חוכמה, דרך השם, כולם מכירים. ספר פחות מוכר, דרך חוכמה. דרך חוכמה, שישה עמודים בלבד, ומזל שהוא של רמח"ל. כי מכיוון שהוא של רמח"ל, אז לא זורקים אותו. כן, רמח"ל. מה? ברוך השם. הוא אומר שמה דברים מעניינים, זה שיחה בין רב לתלמיד. והתלמיד שואל את הרב איך מארגנים את לימוד התורה, את החיים וכולי. יש שם שיחה ידידותית, דיאלוג כזה, בין הרב לבין התלמיד. ובסוף הספר יש סיכום. ואז אומר לו הרב, כל מי שרוצה להיות תלמיד חכם צריך לדעת את כל התנ"ך כולו עם המפרשים, כל המשנה, כל התלמוד, בבלי והירושלמי ומדרשי האגדה וההלכה העיקריים, ואת כל ספרו של הרמב״ם, משנה תורה, עם נושאי כליו, בית יוסף, טור בית יוסף, עם שולחן ארוך ונושא כליו, וחוכמת הדקדוק, וחוכמת השירה, והחוכמות בכלל, וכולי וכולי. כן, אומר לו שם כמות עצומה של לימוד, תדע את זה, זה המינימום שאתה צריך בשביל להיות תלמיד חכם. אחר כך הוא מוסיף, ואחרי כל זה, חוכמת האלוהות. חוכמת האלוהות, מה שאנחנו מכנים, קבלה. אומר רמח"ל, אין הכוונה שבהתחלה הוא גומר את כל התנ"ך ורק אחרי זה מתחיל את המשנה. גומר את המשנה ואחרי זה את התלמוד וכו', אלא יש זמנים שסוג אחד של לימוד הוא הדומיננטי והשאר בכמויות קטנות יותר. ככל שאדם מתקדם יותר, הוא נותן יותר משקל לשכבה הבאה. עד שבסוף יסדר את זמנו. כן, אחרי שהוא לומד את הכל, הוא כבר יודע את הכל, יסדר את זמנו באופן שיהיה רוב לימודו באלוהיות. וזה הוא יעסוק כל הזמן. ומשאר חלקי התורה לא יניח ידו, אלא דבר יום ביומו לחיבובה של תורה. עד כאן דברי קודשו, ככה מסתיים הספר. זאת אומרת שהמטרה איננה המשנה, ההלכה, התלמוד, כל הדברים האלה הם רק כלי בדרך, בסוף לעיסוק בחוכמות האלוהיות העליונות. זה העיקר תפארתה של האומה. למה שהייתה ואמינה שיזרקו את הספר? כי לא אוהבים לשמוע דברים כאלה. אנשים יגידו לך, תשמע, עיקר החיים זה ללמוד גמרא. זה לא נכון. כן, העיקר זה לא הגמרא, אף על פי שהגמרא היא הכרחית. כלומר, אדם שלא יודע את כל השס וכל הפוסקים וכו', אז מה הוא שווה? אבל זה רק נקודת התחלה. אז מה שאומר כאן הרב, לקבוע עיקר הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, שהיא כוללת האגדה בכללה. מה זה אגדה? זה מחצית, מבחינה עניינית, של התורה שבעל פה. כן, מסביר רבי שמואל הנגיד, במבוא התלמוד, שהחוכמה של התלמוד מתחלקת לשני סוגי לימודים, הלכה ואגדה. מה הגדרה של אגדה? אומר רבי שמואל הנגיד, כל מה שאינו הלכה. אם זה לא הלכה, זה אגדה. אז מה זה הלכה? אל תגיד לי שזה מה שאינו אגדה, כי אז אנחנו לא נמצא את ידינו ורגלינו. הלכה, הכוונה, מה שעושים. דבר שיש לו השלכה מעשית. גם הדיון שמביא למסקנה, גם הוא נקרא הלכה. גם הפלפול בדבר, גם הוא נקרא הלכה. כי הוא מכוון, הוא עוסק בנושא שיש לו השלכה מעשית. זה נקרא הלכה. לעומת זה, האגדה, זה אותו חלק של התורה שבעל פה שעוסק בדברים תיאורטיים, רוחניים, בכל המישורים כולם. אם כן, מה אומר לנו כאן הרב? שהיא כוללת האגדה בכללה. כאשר צבחו, אגב, יש, אם כבר אנחנו מדברים על רבי שמואל הנגיד, הוא אומר לגבי החלק הנקרא הלכה, כשאתה לומד הלכה, דע לך שמה שאתה לומד זה כמו שאתה עכשיו עומד בהר סיני ומקבל את התורה ישירות מהשם דרך משה רבן. זה עושה לי את זה. אחר כך כשהוא מגיע לאגדה, הוא אומר, אגדה הוא כל דבר שאינו הלכה, ואל תקבל ממנה אלא מה שיסכים עם הדעת. וכאן הבן שואל, אותו רבי עקיבא שאמרת לי שכשהוא אומר הלכה אני עכשיו בהר סיני, כשהוא אומר דברי אגדה אני צריך לבדוק אם אני מסכים או לא? הפער הוא בלתי מובן. הוא זה, אל תקבל ממנו אלא מה שיתקבל על הדעת. הדעת של מי? הדעת שלי? אני הרי רק מתחיל ללמוד. איך אני יכול לקבוע שרבי עקיבא, כיוון שהוא אמר דברי אגדה, אני צריך לבדוק אם אני מסכים או לא? יש פה משהו לא מובן בדברי רבי שמואל הנגיד. אז באקדמיה רצו ללמוד מזה שרבי שמואל הנגיד מייצג אסכולה שמזלזלת באגדה. חס ושלום, זאת תהיה הבנה מצערת, הבל וריק. הבל הבלים שאין בו ממש, כסף סיגים מצופה על חרס, שאין בו ממש. אלא מה? צריך להבין. להבין בהלכה זה לא כל כך מסובך. מדוע? כי השכל שעל פיו ההלכה מתנסחת, הוא שכל הדומה לשכל של כל בני אדם. השכל שלי והשכל שלך והשכל של ההלכה, שכל דומה. לפעמים אולי צריך להתעמק יותר, אבל זה אותה קטגוריה של חשיבה. לעומת זה, האגדה, זה דורש מפתח. צריך מפתח להבנת האגדה, והמפתח הזה דורש אפילו רוח הקודש במידת מה. ולכן, אם אין לך המפתחות, הרי מי לומד את המבוא לתלמוד? מי שאין לו רב. אין לך רב שיסביר לך, אין לך מפתחות להבין את האגדה, אל תקבל ממנה, אלא מה שיעלה על הדעת, כי אם לא אתה תטעה, לא תבין מה שהאגדה אומרת. ולכן עדיף שתאמר, אגדה פלונית, אינני מבין מה היא אומרת, אני שם אותה בצד, לא שאני פוסל אותה, אלא אני לא זוכה להבין אותה. אבל זה נקרא האגדה. בואו נמשיך ברב. העיון במרומה החוכמה האלוהית שהיא כוללת האגדה בכללה, כאשר צבחו על זה מעולם אנשי הסגולה שבכל הדורות, מבעלי העיון בקבלה, חסידות, פילוסופיה, מחקר, מוסר, לצדדיהם השונים והמסתעפים. כן, אנחנו רואים שבמהלך הדורות מדי פעם קמים מגדולי האומה ואומרים, זה לא בסדר שנזנחה הקבלה או החסידות או הפילוסופיה או המחקר או המוסר. כן.
האם גם ספרים זה
זה כבר יותר טוב? אם יש פירוש, זה כבר יותר טוב. אבל בדרך כלל הפירושים באיזשהו שלב מזמינים את הצורך בפירושים. כן, זאת אומרת שלא הרי לימוד מפי אדם חי, כי הרי לימוד מפי הכתוב. זה בכלל, זה עולמות שונים. כן. כל הניגודים שנפגשו במחנות הללו, ומכולם על המתייחדים מדברים מעשים לבד, כן, הרי תמיד יש טענה שעוסקים רק במעשה. כתוב, עת לעשות לשם. נכון? עושים. אז מה המסקנה? אם כולם מתעסקים רק במה שעושים, הפרו תורתך. כן, אומר הזוהר, מה זה תורתך? תורה דלעלה. יש תורה דלתתה, יש תורה דלעלה. תורה דלתתה עוסקת במה שעושים. אבל תורת השם עוסקת בדעת אלוהים. זה מוכרחים לעסוק בזה.
מה שעושים הכוונה הלכה.
מה שעושים זה הלכה. כי הלכה זה מה שעושים. אז מה שעושים זה הלכה. כן. ככה זה הולך, לא? אם A שווה B, B שווה A. זה כלל בלוגיקה. טוב. אז כל הניגודים שנפגשו במחנות הללו, מכולם על המתייחדים בדברים מעשיים לבד, לא באו כי אם מאותה הנטייה הקיצונית שנולדה, בכל מפלגה לחשוב שהעולם איננו צריך לקיומו כי אם לא לבדה. כן, הרמב״ם בספר פרקי משה כותב, אתם יודעים מה זה פרקי משה? מה זה? ספר של הרמב״ם על מה? לא, פרקי הצלחה. כן, זה ספר רפואה של הרמב״ם. הרמב״ם כתב ספרי רפואה. באחד מספרי הרפואה שלו נקרא פרקי משה, בפרק כ"ה, שם הוא מסביר שיש לו קצת דיונים בפילוסופיה וכולי, אז הוא אומר, יש אנשים שהתמחו מאוד בתחום מסוים, אבל בשאר התחומים הם לא מבינים. אבל קנו להם שם גדול בתחום אחד. ואז, מה הם יעשו עם התחומים שהם לא מבינים בהם? אבל יש בזה שתי דעות. שתי אפשרויות, או שהם יעשו את עצמם כאילו שהם כן מבינים בתחומים שהם לא מבינים בהם. כגון, למשל, אדוני, אתה פרופסור לכימיה, אז מה דעתך לגבי המאחזים בשומרון? כן? כאילו שזה קשור אחד לשני. כן? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, זה שהם יאמרו, הדברים האלה שאני לא מבין בהם, לא צריך לדעת אותם. הם דברים לא חשובים. למה? כי הוא מומחה בזה, אז אומר השאר באמת לא חשוב. ככה הוא מחפה על חסרונו. הוא מכסה את ערוותו, כן? אבל באמת הוא בא מתוך קטנות הדעת. יכול אדם לומר, מה שכן החיובי, אני מבין בתחום א' ובתחום ב' לצערי אינני מבין, ולכן אני לא טוען לידענות בתחום הבא, למרות חשיבותו של אותו תחום. אז זה מה שאומר כאן הרב, כל הניגודים שנפגשו במחנות הללו ומכולם, על המתייחדים בדברים מעשיים לבד, לא באו כי מאותה הנטייה הקיצונית שנולדה בכל מפלגה, לחשוב שהעולם איננו צריך לקיומו, כי אם לא לבדה. ורק יחידי יחידים הסתגלו יפה אל ההשקפה הרחבה והאמיתית, שלא די שהעולם כולו אי אפשר לו לעמוד, כי אם על ידי ההתרחבות הגדולה של כל סעיפי הדעה והרגשה. אלא שגם חלק אחד אי אפשר שיהיה מובן כל צורכו, כי אם על ידי שיתוף כל הצדדים השונים והנראים רחוקים ממנו. ורק בזה יוכן כיסא לממלכת הדעות, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. מה הכוונה? יש א', להבין שצריכים את כל הכישרונות. כלומר, זה שאתה מוכשר לתחום א', אתה צריך להכיר בזה שהעולם זקוק גם לתחום ב', שאתה אמנם לא מבין בו, אבל אחרים צריכים אותו. כן? זה דבר אחד. וזה לא דבר פשוט, כי הרבה פעמים אנשים רוצים מתוך איזה אימפריאליזם רוחני לטעון שיש להם בעלות ואדנות על כל הכיכר הרוחני. דבר אחד, זה דבר השני, והדבר השני הוא להבין שגם התחום שאתה מבין בו, מצד האמת לא יובן עד סופו בלי התחום השני. דבר מעניין הוא לראות שההתקדמות בפיזיקה של אלברט איינשטיין הייתה תלויה בלימודי הפילוסופיה שלו. כלומר, הפילוסופיה הקנטיאנית היא זו שגרמה לאיינשטיין לשאול את עצמו שאלות לגבי מהות הזמן והמקום. כי ברגע שהוא הבין שהמקום והזמן הם מושגים סובייקטיביים לפי הפילוסופיה של אמנואל קאנט, מתוך כך הוא שאל את עצמו, אז מה זה אומר בפיזיקה, המקום והזמן? ומתוך זה הוא הגיע למסקנה שלו. זאת אומרת, אנחנו רואים שתחום אחד איננו מושלם, כי אם על ידי ההשפעה של התחום השני. ולהפך. כן? מה? טוב, ברור שזה נכון, זה הרב קוק אומר, מה שהרב קוק אומר, זה נכון. כן, עכשיו, יש... בדיוק, בדיוק. כן. נכון, בדיוק. נכון. אז לפי זה, אם אדם משל יעסוק רק בעניינים רוחניים, ללא תשתית של הלכה, חסר לו משהו. אפילו גם בתחום הרוחני שלו. זה מה שנאמר בספר תהילים פרק י"ט. תורת השם, תמימה, משיבת נפש. משיבת נפש, בעברית מודרנית, הכוונה נותנת סיפוק. נכון? אני מרוצה. למדתי תורה, אני מרוצה. משיבת נפש. והנה אנחנו רואים אנשים רבים לומדים תורה ואין להם סיפוק. מה עם הפסוק תורת השם תמימה משיבת נפש? מאיפה זה בא? מזה שהתורה איננה תמימה. כלומר הם עסקו בתורה חלקית שאיננה מספקת את כל התביעות של הנפש, אלא רק חלקים מסוימים של התביעות של הנפש באו לידי ביטוי, ולכן אין להם סיפוק. רק כשהיא תמימה היא משיבת נפש. ככה היה רבנו הרב צבי יהודה, רגיל לומר, כן. מה? כן, נכון. תמימה זה מישון כולל, מקיף הכל. אם יש לך יד ורגל בכל התחומים, אז התורה מתחילה להיות משיבת נפש. כי היא מספקת את הצרכים, את התביעות של כל חלקי הנפש. כן. נכון.
להפך לא מצאנו.
מה שיגיד?
יש אפילו הרב קוק, אם אני זוכר נכון, דבר תורה, מחבל את אלה שלומדים קבלה, גם בלי שהם יודעים את האנגלית.
כן, עד גבול מסוים. זאת אומרת, כל אחד מבין הרי שצריך לעסוק קודם כל בתחום, בתורת האנגלית, לפני שעוסקים בתורת הנסתר, נכון?
אבל יש פה האשמה, כאילו, אני לא יודע מי אלו היחידים שהרב קוק מתכוון אליהם, שהם הסתגלו יפה להשקפה הרחבה והאמיתית שצריך ללמוד.
נכון, נכון.
אבל היו מגדולי ישראל שבוא נאמר, הם הרחיקו את אלה שלומדים קבלה, הרחיקו את התפיסה,
נכון,
והיו גם מקובלים שראו בקטנות,
נכון, אז אלה ואלה קטנים, זה מה שהוא אומר.
אז מי
אלה
היחידים מתוך גדולי ישראל?
כן, למשל, היחידים, למשל, הרמב"ן. הרמב"ן, אתה רואה שהוא גדול גם בתלמוד, גם בקבלה. אתה רואה הגאון מווילנה, המהר"ל. עכשיו, מדוע זה רק יחידי יחידים? זה הרב מסביר באורות הקודש שהכישרון הנפשי הנדרש ללימודי ההלכה הוא הופכי לכישרון הנפשי הנדרש ללימודי האגדה, שזה אנליטי וזה סינתטי. כלומר, כדי לעסוק בהלכה ברצינות אתה צריך למסוגל לעשות חילוקים, חילוקי חילוקים. כדי לתפוס את הראש, כמו שאומרים, של תחומי האלוהות, צריך דווקא חשיבה סינתטית שמסוגלת לחבר תחומים, ולכן קשה להיות בבת אחת מחבר ומפריד, מסנטז ומאנלז.
גם נמצא מדברי הרב, שהזוהר אומר, תורתך וכו', זאת אומרת, אם אדם מלמד יותר מדי גם את העניינים הגבוהים, אז הוא יכול לזלזל גם בדברי הלכה שני דברים קטנים.
נכון, זה ניגוד, נכון. יש גם,
וגם.
איך ניצלים מזה? משתדלים. אני לא יודע איך ניצלים מזה, משתדלים. אולי על ידי אמונת האחדות. אני חושב שאמונת האחדות של היהדות עוזרת לאדם לטבוע מעצמו את כל התחומים בבת אחת. כלומר, ככל שאתה מגדיל יותר בשמיים, אתה נדרש יותר לארץ, ולהפך. טוב. אז זה מה שאומר כאן, גדולה דעה שניתנה בין שתי אותיות. מה זה אותיות? אותיות זה שמות של הקדוש ברוך הוא, שנאמר כי אל דעות השם. כן? אז קודם כל אנחנו רואים שזה דעות ולא דעת, חיבור הדעות. וזה בין אל לבין השם, האל המופשט והאל המעשי, אל והשם. כן, בבקשה אדוני. לא הבנתי, אתה אומר שיש אנשים שנפשם מיושבת עליהם, שיש להם סיפוק, למרות שהם לא עוסקים בתורה. זה נכון. הפסוק לא אמר שמי שלא עוסק בתורה, אז זה לא משיב את נפשו. לא כתוב. הכיוון ההפוך. הוא זה שעורר אותנו לשאלה. שכתוב, תורת השם תמימה, משיבת נפש. אנשים שעוסקים רק בתורת הנגלה, ויש להם סיפוק. לא, 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 לא. נפשם איננה מסופקת. הם חושבים שהם בסיפוק. מצד האמת, הם מרבים עליהם דינים. כלומר, אדם שעוסק אך ורק בתלמוד, אך ורק בהלכה, הופך להיות באיזשהו מקום, סליחה על הביטוי, קצת שונא את העולם. רבנו משה קורדוברו פעם שמע באחד מבתי הכנסת של צפת, חכם תלמודי אחד, שהתחיל לדבר נגד הדור, כמה שזה לא בסדר, שזה יש עוברים עבירות כאלה ועבירות כאלה וכו'. ואמר רבי משה קורדוברו, היה קשה לי לשמוע את דברי התלמודי הזה. כן, כלומר התלמודי, זה שהוא עוסק אך ורק בצד התלמוד. זה לא שהתלמוד חלילה פגום, התלמוד קדוש וטהור, אבל הוא לא מעונה על כל הצרכים. טוב. משען לחם, אלו הלכות, ומשען מים, אלו אגדות. כן, זה דרשה במסכת חגיגה. מה ההבדל בין לחם למים? לחם זה מה שנדרש כדי להחזיק מעמד, כדי לבנות את הגוף. בלי לחם אין גוף. אבל המים הם מעבירים את חלקי המזון אל הגוף בחלקים שונים. מה? משלים אחד את השני. זאת אומרת שאי אפשר להלכה בלי אגדה וגדה בלי הלכה. העם צמא. כלומר, העם לא רעב, העם צמא. כלומר, יש תקופות שהעם רעב, יש תקופות שהעם צמא. אז העם שלנו צמא. הוא מאוד למים. מעניין, מכיר יהודי ש... עסק הרבה בכל מיני שטויות בחייו, כלומר שטויות רוחניות, אידיאולוגיות מרוחקות מאוד מתורת ישראל. ויצא לו איזושהי סיטואציה שאין צורך עכשיו לפרט אותה, להיפגש עם הרב צבי יהודה קוק, שאמר לו, כבודו צמא. אמר, נכון. אמר, כבודו לא ירווה את צמאונו עד שהוא לא ישתה מהבאר של עצמו. ואז הוא חזר בתשובה ונהיה תמיד חכם וכו'. ויש סיפורים כאלה. העם צמא הוא מאוד למים. יסודות ההלכות הינם גם כן אגדות. כלומר, גם כשאתה עוסק בשורשי ההלכה, אתה עוסק בסופו של דבר באגדה. טוב, זה נושא שצריך קצת הרחבה. נעסוק בזה בפעם הבאה. שלום.